שלום, נעשה סיכום קצר של מה שלמדנו אתמול. אתמול הרחבנו בהבנת דבריו של האמורא שמואל, שקבע שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות. ובעקבות שאלת התוספות והדברים של החתם סופר מחד ושל השפת אמת מצד שני, ראינו שהסרת שיעבוד מלכויות היא לא רק צד טכני, מה שנראה פשוט, אלא אם המורה שמואל קבע שהוא עיקר ההבדל והשינוי המהותי בין העולם הזה לבין ימות המשיח, משמע שיש בדבר הזה עניין גדול. ראינו שאת הרצון הטוב של עם ישראל לא צריך לשקם, לא צריך לבנות. הרצון הטוב, כפי שאמר רבי אלכסנדרי בגמרא בברכות בדף י"ז, שרצוננו לעשות רצונך, הרצון הזה קיים כל הזמן, אלא שבעקבות השיעבוד וההסתה לדברים אחרים לגמרי, אותו רצון מתכסה. ובימות המשיח, כתוצאה מהסרת שיעבוד מלכויות, מתחיל אותו רצון להתגלות לאט לאט יותר ויותר. וכשהרצון הטוב של עם ישראל מתגלה, אז בוודאי עם ישראל מגלה את כוחו, וכוחו של עם ישראל זה בניין הארץ, בניינה של ירושלים, בניין בית המקדש, כל הטובות הרוחניות, הכל הוא כתוצאה משחרור הקפיץ שהיה דרוך במשך כל הגלות. נכון. נכון. לכאורה ההבדל או הסכנה שבתכונה של בן חורין, ישו יכול גם להגיע למצב של חופש. ועל ההבחנה הדקה הזאת בין בן חורין לבין חופש, אנחנו רוצים ללמוד, לא היום, אבל בהחלט הרב קוק נדרש לסוגיה הזאת, והוא מדריך אותנו איך מצד אחד להיזהר מחופש מדומה, ומצד שני איך לא להיבהל ולכוון את החופש לקראת אותה תכונה של חירות, אבל זה בהחלט סוגיה בפני עצמה. המשכנו אתמול בדברי הרמב"ם בסוף הלכות תשובה ובסוף הלכות מלכים, שכתב שמפני הדברים האלה של שמואל נתאבו החכמים והנביאים ועם ישראל כולו לימות המשיח, מפני שהם כל הזמן רוצים לבטא את מה שיש בתוכיותה של כנסת ישראל. הזכרנו גם את דברי הרמב״ם, את לשונו הזהב שבהלכות גירושין, שהרמב״ם כתב שכיוון שאדם מישראל, כיוון שאדם רוצה להיות מישראל, רוצה הוא לקיים את כל המצוות, כי זה בעצם הרצון הפנימי. ומכאן המשכנו לבירור עניינה של העצמאות, קראנו שיחה של הרב ציודה ליום העצמאות, ששם הרב ציודה מבאר שהעצמאות היא הבסיס לכל התורה כולה. כי מי שלא עצמאי יעשה דברים אחרים, דברים שלא מתאימים לו, לא מתאימים לתכונה הישראלית. רק מי שקולט נכונה את עניין העצמאות, הוא יוכל באמת להיות בן חורין אמיתי, עצמאי אמיתי, שבוודאי מה שיעשה, מה שמתאים לו, זו דרכה של תורה. ואת הנקודה הזאת אנחנו רוצים לברר היום. יש בדף שלפנינו את הכותרת שלקוחה מהברייתא בפרק שישי של מסכת אבות, הברייתא דורשת פסוקים בפרשת כי תישא, והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חירות. והברייתא קובעת שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. ביטוי ששגור ורגיל על לשוננו, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. אבל כמה לצערנו אנחנו צריכים להסביר, אנחנו צריכים להבין את הביטוי הזה. אבל מסתבר שמפני שאנחנו תופסים את המושג של בן חורין בצורה שגויה, משום כך אנחנו גם מטילים דופי בדברי חז"ל או מערערים על דבריהם. לפי התפיסה הרווחת שלנו, בן חורין זה אדם שיכול לחיות בהפקרות. זה נקרא בן חורין, שאף אחד לא אומר לו מה לעשות. ואם זאת ההגדרה שלקוחה היום מהשוק, אז אי אפשר להבין איך חז"ל קובעים שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, שהרי לכאורה בדיוק להפך. מי שלא עוסק בתלמוד תורה יכול לעשות מה שבא לו, ורק אותם שעוסקים בתלמוד תורה הם בעצם משועבדים. אז אולי היינו מנסחים היום בדיוק הפוך, שאין לך משועבד אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, כי הוא לא יכול לעשות מה שבא לו, אלא הוא משועבד, בין אם זה ברצונו, בין אם זה מאיזה פחד, או מכל מיני מוסכמות אחרות, או ככה הוא נולד בבית דתי וכדומה, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. המשפט הזה, אנחנו שהתרחקנו כל כך ממושגי האמת ומחיי האמת, לא מבינים אותו לכאורה. אבל כדי להבין אותו, אז לפני שנתעסק בחצי השני, בהבנת הביטוי מי שעוסק בתלמוד תורה, נראה מה זה תחילת הביטוי שאין לך בן חורין. מה באמת ההגדרה של בן חורין? אז הנה לפנינו בסעיף הראשון מקור מסידור עולת ראייה, מפסקה שכתב הרב קוק על לקראת חג הפסח. כותב הרב קוק, ההבדל שבין העבד לבין החורין איננו רק הבדל מעמדי, מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר וזה הוא בלתי משועבד. ההבדל הוא לא האם אני בכלא או לא בכלא, האם אני עבד של מישהו, האם אני עובד זר של מישהו או לא. זה הבדל מעמדי. זאת אומרת שאתה מסתכל לאיזה מגזר הוא שייך. הוא שייך למגזר הבני חורין או למגזר העבדים או המשרתים למיניהם. אבל זה לא הבדל מהותי. אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות. היינו שבתכונתו הוא בן חורין. הוא יודע את מגמת חייו, הוא חי לפי מה שהוא רוצה, ואולי גם העובדה הזאת שהוא עבד היא גם כן עובדה שהוא בחר בה. לפעמים אדם לצורכי פרנסתו מכניס את עצמו לעבודה, קו נטוי עבדות, כי כך הוא בוחר בחיי תורה עם דרך ארץ. אבל להפך, אפשר למצוא גם בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד. זה דבר מאוד מאוד מצוי. אדם שמשוחרר לחלוטין, כביכול אף אחד לא שולט עליו, אבל הוא ברוחו העצמית משועבד. משועבד ליצרים, משועבד לנורמות, משועבד למודות, לכל מיני דברים אחרים, וזה עוד יותר עבדות. כי זאת לא עבדות לאדון מסוים. זה אדם שאין לו אדון, והוא מרצונו משתעבד לכל מיני אדונים. הוא קונה לו הרבה אדונים. הוא הולך לחנות, הוא משתעבד למה שיש שם. הוא הולך חברה של אנשים, אז הוא רוצה להיות כמו כולם. הוא פשוט בעל רוח של עבדות. הוא משעבד את עצמו, ואף אחד לא שם לו כבלים על היד. אז מה באמת ההגדרה של חירות? החירות הצביונית היא אותה הרוח הנישאה. החירות הצביונית זאת חירות אופיית, כלומר תכונה של חירות, אופי של חירות. היא אותה הרוח הנישאה שהאדם וכן העם בכלל מתרומם על ידה, על ידי אותה רוח, להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו, לתכונה הנפשית של צלם אלוקים אשר בקרבו. זאת ההגדרה המהותית של חירות, שהאדם עושה מה שבא לו, הדגש הוא על לו, בוו, מה שמתאים לו. היינו מדובר על עם ועל יחידים חכמים בתוך אותו עם, שיודעים בבירור מה התכונה של העם, מה המהות, וחיים על פי אותה מהות. ונגד כל המפריעים מסביב, ונגד כל הלוחצים, ונגד כל המסיתים מסביב, הם שומרים בהקשנות ובעקביות על מהות חייהם. יש שם דפים, אם אתה רוצה. אז עוד הפעם, החירות הצביונית היא אותה הרוח הנישאה, שהאדם וכן העם בכלל מתרומם על ידה, להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו. הוא מזהה מה העצמיות הפנימית. הוא לא חי לפי דברים או לפי גירויים חיצוניים. הוא יודע בדיוק מה מורשת אבות, הוא יודע בדיוק מה התכונה של אבותיו, מה האופי של עם ישראל, והוא משמר וחי לפי אותו אופי, בלי סטייה ימינה ושמאלה. להיות נאמן לתכונה הנפשית של צלם אלוקים אשר בקרבו, לא בגלל שיש לו בחירה חופשית, הוא מתבלבל ועושה שטויות, הוא זוכר את צלם אלוקים, הוא בוחר לחיות בחייו האישיים בהתאמה לאותו צלם אלוקים. ואז בתכונה כזאת, מי שחי באופי כזה, אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים, שהם שווים את ערכם. כי רק אדם כזה, שמוציא לפועל את התכונה הפנימית שלו, מרגיש טוב, יודע וחש שהוא עושה מה שבאמת מתאים לו. ואילו כל אדם אחר, שנאלץ מסיבות כאלה ואחרות לעשות דברים שלא מתאימים לו, אז הוא חי בצורה לא טבעית. אז חייו לא שווים. יש לו ברירה. קודם כל, השאלה איך הגיע להיות עבד. רש"י כותב, נכון? זה לא נקרא שאין לו ברירה. מחרו בית דין בגנבתו, היינו בן אדם שלא היה בן חורין ונאלץ לקחת מאחרים, לא שלט על עצמו. זה לא נחשב עבדות. לא. אדם שיודע שאחריות הפרנסה של הבית מוטלת על כתפיו, והוא בצורה בחירית הולך לקיים את מה שכתוב בספר דברים, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה, הוא יודע שלחם ירד מן השמיים רק ב-40 שנה שהיינו במדבר, אבל היום אנחנו מוציאים לחם מן הארץ. הוא יודע שבזעת הפך תאכל לחם. הוא יודע שזה תפקידו, ויפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. אז יצא אדם לעבודתו עדי ערב. אין לו בעיה עם זה. זה לא עבדות. הוא יודע שכך הוא מפרנס את עצמו. יש מצבים. יכול להיות שהוא יודע.
איפה האמונה? קדוש ברוך הוא נותן את הפרנסה לכל אחד בערב. מה אתה מוכר את עצמך לעבד?
נכון, אסור לא למכור את עצמו לעבד. לכן, זה מוגבל. עד 6 שנים. אבל יש מצבים שבן אדם יודע שהוא יוצא עכשיו לשליחות לכמה שנים, הוא עכשיו יוצא לעבדות של כמה שנים, עשה חשבון, אולי תייעץ עם ארגון פעמונים, הוא עכשיו כמה שנים יהיה עבד, אבל אחר כך יהיה בן חורין.
זה לא העבד ממש. העבד ממש הוא נתון בצורה מוחלטת לאדונו.
אין. יהודי לא יכול להיות עבד ממש. ההלכה קובעת שעד 6 שנים.
כן, בסדר.
כדי שלא יהיה עבד ממש. אבל שוב.
בשנים האלה.
אבל אם אתה מסתכל במבט כולל, של אדם שחי 70-80 שנה, ובצורה חריגה, פה לא מדובר על דבר גורף, באופן חריג הבן אדם הזה נאלץ להיות עבד עד 6 שנים, זה לא נחשב עבד. זה אומנם 6 שנים קשות, אבל זאת לא עבדות.
עובדה, אתה לא קורא לו עבד.
אבל שוב, זה מוגבל. זה מוגבל. זה לא תכונה, זה לא מהות. עובדה שלא כל חייו הוא עבד. מה שאין כן. בבעל הרוח של העבדות, שלעולם, אין תוכן חייו והרגשתו מהירים בתכונתו הנפשית העצמית. הוא לא חי על פי תכונתו העצמית. כי אם במה שהוא טוב ויפה אצל האחר, השולט עליו איזה שליטה שהיא. בין שהיא רשמית, בין שהיא מוסרית, במה שהאחר מוצא שהוא יפה וטוב. זאת התכונה של עבד. שאתה עושה משהו בגלל האחר. זה שונה אם אתה מעביד את עצמך כתוצאה מהעובדה שאתה בוחר בזה. אתה מחליט לעשות כך. אתה בודק את מצבך. אבל התכונה של עבד היא שאתה עושה משהו רק בגלל שהוא מוצא חן בעיני השני. זה ההבדל מהותי בין עבד לבין בן חורין. אם כן, בן חורין עושה מה שמתאים לתכונתו הפנימית. ועבד עושה מה שאחרים מכתיבים לו. ורב קוק כאן כתב שיש עבדות שהיא רשמית, היינו אדון מסוים, או נגיד מפקד שאומר לך מה לעשות, לבין אדנות מוסרית. לפעמים בתחום הרוח אדם הולך לפי תכתיבים. יש אנשים, לא עלינו, שהולכים בצורה לא צנועה, בגלל שכך הרחוב יכתיב שזה יותר יפה. אז זה עבדות, זה עבדות מוסרית.
גם אנחנו בעבדות מוסרית.
מה פירוש שאנחנו בעבדות מוסרית?
גם אנחנו, לחץ חברתי, הרב אומר ככה, אתה עושה ככה.
נכון, גם אנחנו, גם אנחנו.
תלך לבוש מתאים.
גם אנחנו יכולים להיות בהחלט עבדים. אם אנחנו עושים את הדברים רק בגלל לחץ חיצוני, דוגמה שהזכרת, ללכת בלבוש מסוים, לא בגלל שאתה חושב שהוא מתאים לך ועולם אותך, אלא בגלל שאם לא תלך כך, מה יאמרו אחרים עליך, זה בפירוש עבדות.
תראה, אני החלפתי כיפה, אני הלכתי שנים מסורגל.
כן.
כן, והיה בעיות עם הכניסה לילדים, לתלמוד תורה. הייתי צריך להחליף כיפה.
נכון.
עכשיו, אתה לא יכול להגיד שאני עבד. אדם ייתן את הכל בשביל הילדים החינוך הילדים שלו.
זאת, כלומר, המציאות הזאת שמכתיבה ובוחנת לפי כיפות, אז אותה המציאות היא עבדותית. אני לא אומר שאתה, אני אומר
ש... זה כאן, אני לא מתבייש להגיד, תשמע, יש דברים מסוימים שלא רציתי ללכת, אפשר לדעת בחופשי, נכון? זה דיון
לסחרות.
את הילדה לא קיבלו למוסד מסוים בגלל שלא רציתי לשנות דברים מסוימים. מה היום קורה? היא צריכה לנסוע מקריית מנחם עד שמואל הנביא כל יום. הלוך חזור, תכפיל, היא בכיתה ג' בסך הכל, תכפיל את זה כמעט שעתיים ביום, כפול כל השנים האלה, תראה כמה זמן
היא עומד. בדרכים, כן.
תראה, ועכשיו אני מדבר איתך חברות שלה, שיעורי בית נתקעת וחוגים והכל. זה מגבלה. עכשיו מה? אז אני בסדר, לא התיישרתי לפי הראש שלהם, אבל מה? אני צריך לראות רווח מול הפסד.
נכון, נכון. אני לא אמרתי לא לעשות את מה שאתה אומר לעשות. רק האחראים האלה שבוחנים לפי צבעים ולפי בגדים, צריכים לשקול
את הדין, עזוב, זה יתנו את הדין, מי שלוחץ אותך,
זה
לא משהו עם זה, אבל זה מציאות, לא, למה אני הבאתי את זה? זה שאנחנו גם, אני חושב כל אחד באופן אישי, הוא אוהבת לרב שלו, לנורמה החברתית, ללחץ החברתי.
אבל אם אני חוזר לדוגמה שאתה אומר, אתה לא חייב להרגיש עבדות, אלא אתה עשית את החשבון, ואתה בסופו של דבר מחליט שבנתונים הקיימים, יותר כדאי לך לעשות כך וכך, זה לא עבדות.
מה זה?
זה החלטה, לא, זה החלטה שלך, שים לב.
זה משחק?
שים לב, לא. ההבחנה היא, האם אתה עושה רק משהו טוב ויפה אצל האחר השולט עליו?
כן.
אתה לא עושה בגלל שהוא שולט עליך.
שולט עליי, אין.
הוא שולט.
לא תחליף את הכיפה, בן לא ייכנס.
בסדר. אבל אתה יכול ללכת למקום אחר.
אין לי ברירה, מה האלטרנטיבות?
בסדר. אז אתה מחליט עכשיו להיכנס תחת שליטתו. זה לא עבדות. זה לא עבדות. אתה רוצה לעשות מה שטוב לך, ואתה מחליט שלך ולבת יותר טוב ככה. בוא נמשיך הלאה. ואנחנו, לאורה הפנימי של החירות העצמית הזאת, חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות, ניסע ונלך להבליט יותר ויותר את עצמאותנו הרעננה הפנימית שקנינו על ידי גילוי שכינה, אותה החירות שקנינו על ידי הפלא הגדול היחיד בעולם, שנעשה עמנו בעת שגאלנו השם יתברך וגאל את אבותינו ממצרים לחירות עולם. זה חג הפסח, חג החירות. בחג הפסח הופיע על במת ההיסטוריה עם שקנה לו תכונה של חירות עולם. לעם ישראל יש תכונה שהוא עם שמסוגל וחיה ויחיה על פי תכונתו הפנימית. לכן אנחנו יכולים לחזור לפיאור אותה ברייתא. שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. שאלנו, לכאורה, לעסוק בתורה, זה לא נחשב להיות בן חורין. אתה אומר לי, תעשה את המצוות האלה, תימנע מהעבירות האלה, אחרת, או אנשים כאלה, או הפסד של שכר כזה. אז אני לא בן חורין. אבל, אם אנחנו נאמנים להגדרה, שבן חורין הוא מי שחי לפי העצמיות הפנימית שלו, שהוא נאמן לתכונה הנפשית שלו. אנחנו צריכים לבחון באמת מה המהות של אותו עם שמקבל את התורה. הרי להיות בן חורין זה להיות נאמן לעצמיות שלנו. אנחנו חייבים ללמוד את הקשר, את היחס בין ישראל, בין עם ישראל לבין התורה. אם לא נמצא שיש תכונה נפשית פנימית תורנית לעם ישראל, אז באמת המעמסה הזאת של התורה היא מסע של עבדות, שאין דבר גדול כמו אותה עבדות, אין קשה כמו אותה עבדות. רק אם נמצא שתכונתם הפנימית של עם ישראל היא תורה, נוכל להבין שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. נקרא הלאה בסעיף 2, מתוך דברים של הרב צבי יהודה בספרו לנתיבות ישראל. הוא כותב בשורה הרביעית, ההוצאה הזאת של עם ישראל ממצרים מכוונת ומופניתי אל ההר הזה. כך אומר הפסוק, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. כל המטרה, כל המגמה של יציאת מצרים, זה לעבוד את האלוקים על ההר הזה. לכאורה, יצאנו ממצרים, מבית עבדים. ומה אנחנו מרוויחים? תעבדו את האלוקים על ההר הזה, אותה מטבע. היינו עבדים במצרים, ותעבדו את האלוקים על ההר הזה. אז מה נבחנו? הרי יצאנו לחירות עולם. אם היינו יוצאים ממצרים להפקרות, אולי היה יותר טוב. לא. מצרים, שבה היינו חופשים מן המצוות, שבה היינו במרתת שערי טומאה, היא מכונה לפי התורה עבדות. ומתן תורה זה חירות, אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה. איך אפשר להבין? אלא ודאי שיש הבדל. אומר הרב צבי יהודה, אותה העבודה את האלוקים על ההר הזה, אין בה משום שפלות עבדות של דיכאון האדם בטשטוש דמותו. מה זה עבדות? שהאדם לא יכול לחיות לפי מהות חייו. דמותו מתשטשת. יש לו תכונות, יש לו שאיפות, ובא האדון ומדכא אותם. זה הבסה להיות עבד. אתה לא יכול להיות, יש לך שפלות. אתה לא יכול להתרומם לפי גובה נפשך. אתה נרמס על ידי אחרים. אבל כאן, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, זה עבדות מסוג אחר לגמרי. עד רבה, בעיצוב עמדתו של האדם ואמת צורתו, בפנייתו אל מקורה האלוקי של דמות תבניתו, שוללת היא את ההשתעבדות החיצונית, הזרה הנוכרית, עבדי ולא עבדים מעבדים, ומגלה היא את מהלך החיים הפנימי, העצמי של האדם ושל העם. נכון, זאת אותה מטבע, אבל זאת חירות, כי עם שהוא משועבד אל אלוקים, והתורה משתמשת בביטוי של עבדות כדי לציין יחס של חיים מלא ושלם. מי שמסור לעבודת השם, רק הוא יצא מכלל העבדות לכל דברים אחרים. יש השתעבדויות חיצוניות, זרות, נוכריות. למה אני מגיע למצבים כאלה? כי אני לא מספיק מכוון על עצמי. לא מספיק, אני מבטא את דמותי. ואין לך כמו התורה, שהיא המוציאה אל הפועל את מהות דמותו של האדם. מגלה היא אותה עבדות אלוקים, את מהלך החיים הפנימי העצמי של האדם ושל העם. וזה הביטוי של חז"ל, לקוח מהפסוק, חירות על הלוחות, אשר במכתב האלוקים, הם מפענחים גם את אשר על לוחות לבבו ובתוך חדרי נפשו. האדם שעושה מה שבא לו, חי חיי הפקרות, הוא לא מודע בכלל לתכונה פנימית. ואילו האדם שמתמסר לעבודת אלוקים, אז הוא מפענח על ידי אותה עבדות אלוקית את לוחות לבבו. יש במערב בתפארת ישראל פרק ה', אפשר לעיין שם בהרחבה. המערב מביא את דברי חז"ל ששגורים כל כך בפינו. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. שואל המהר"ל, בלי, המהר"ל הוא בן חורין, הוא לא משועבד. רוחו שואלת מה שהיא צריכה לשאול, ומה שהיא רוצה לשאול. שואל המהר"ל, המצוות שהשם נתן לנו, הן טובות או לא טובות? טובות לנו או לא טובות לנו? חז"ל אומרים, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אומר המהר"ל, לכאורה בתפיסה האישית שלי הייתי אומר, אתה רוצה לזכות אותנו? אולי תוריד הרבה, 613 מצוות, דאורייתא, ועוד 7 יסודיות מדרבנן, ועוד המון המון תוספות מסביב. אתה רוצה לזכות אותנו? תוריד כמה שיותר. אז איך זה שאתה אומר, רצה לזכות לפירה חירבה? אומר המערה, צריך להבחין. כי מה שישראל הם מוכנים אל התורה, ההכנה הנפשית, היא מדרגה בפני עצמה. כי מפני שהם מוכנים אל התורה, לכן, אם נתן להם רק מעט מצוות, לא הייתה להם זכות כל כך. אבל באמת שיש להם הרבה תורה והרבה מצוות, הרי היא הוכחה שהם מוכנים אליהם. וזה מגלה את מעלת ישראל. כלומר, אם לפי תפיסת עולם לא ישראלית, אדם שחי את חייו החומריים, אם הוא נאלץ להעמיס על עצמו 613 מצוות, זה באמת מעמסה גדולה. לאדם חומרי, לבן אנוש, הדבר הזה הוא מעמסה. ורק בגלל שאנחנו חיים את החיים ברמה כל כך נמוכה, מפני שאיננו יודעים את מעלת עם ישראל, לא למדנו מספיק על סגולת ישראל, אנחנו לא מעריכים את עם ישראל, לא מעריכים את עצמנו, את מהותנו, אלא אנחנו חושבים, גם אנחנו חושבים, שככל הגויים בית ישראל, אף על פי שלפעמים אנחנו מקיימים הרבה מצוות, אבל אם אנחנו לא יודעים מי אנחנו, לא יודעים מה אנו מחיינו, אם אנחנו חושבים את עצמנו כבני אדם אנושיים רגילים, אלא שאנחנו מאמיסים על עצמנו עול תורה ומצוות, באמת הדבר הזה כבד. אבל אומר המהר"ל, זאת לא מעמסה למי שיש לו תכונה ישראלית. לכל יהודי יש תכונה ישראלית. אז אם אני לא מכיר את תכונתי, ובמצב הזה אני מקיים את התורה והמצוות, אני עדיין אקבל שכר. אבל יש לי קושי. כי לכאורה זה לא מתאים לי, אבל הבעיה היא בתודעה שלי, שאני לא יודע מי אני. אם הייתי חי את הסגולה, ועל פי אותה סגולה ניגש אל המצוות, אז הייתי רואה כמה זכות זה כל המצוות האלה. בקיצור, להמיס מצוות, כל כך הרבה מצוות, על גוי, או על תפיסה של גוי, זה באמת עול. אבל להמיס את כל הדבר הזה על תכונה ישראלית, זה דבר מאוד מאוד גדול. זו זכות מאוד מאוד גדולה. בואו נראה קצת כדי להבין את הדברים. נשתמש בביטוי שנמסר לנו בתפילה. לפני קריאת שמע, אנחנו מבקשים בברכת אהבת עולם או אהבה רבה, אנחנו מתחננים על הקשר שלנו אל התורה. אבינו מלכנו, בעבור שמך הגדול ובעבור רבותינו שבטחו בך, ותלמדם חוקי חיים לעשות רצונך בלבב שלך. התורה מכונה כאן חוקי חיים. זה לא שיש לנו תכונה של חיים ויש לנו הרבה הרבה מנהגים ומעשים חיצוניים. התורה היא חוקי חיים. אם נבחן לדוגמה בעולם החי, ניקח איזה חיות, נבדוק, נעשה מחקר, מה התכונה של פרה, מה התכונה של חמור, מה התכונה של כלב. ניקח לדוגמה את הכלב, נבדוק מה הוא עושה. נראה שהוא נובח, נראה שהוא מקשקש בזנב, הוא משתובב, הוא קופץ, הוא אוכל מה שהוא רוצה. הכלב לא קרא בשום ספר שאלה הם תכונות חייו. זה חוקי חייו. הכלב בצורה אינסטינקטיבית מתעורר בבוקר והוא נובח, מקשקש וכו' וכו'. אותו הדבר, אם נרד לעולם הצומח, העץ עושה הרבה דברים. כל מהלך הצמיחה שלו מופלא מאוד, ויש עצי סרק, ויש עצי פירות. כל מה שהוא עושה, אלה חוקי חייו. לכל אדם יש חוקי חיים, לאנושות יש חוקי חיים, וגם לעם ישראל יש חוקי חיים.
אבל זה הקדוש ברוך הוא נתן את החוקים.
הקדוש ברוך הוא נתן את חוקי החיים בדומם, כן. בצומח ובחי, וגם נתן את זה בנו. לכן אברהם אבינו וכל האבות כולם, כתוב בסוף קידושין, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותיי וחוקותיי, שקיים אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה. רגע, אם הוא לא שמע את הפקודות בהר סיני, אם התורה זה רק פקודות, איך אתה יכול לקיים אותם קודם? מה נאמר? הייתה לו נבואה לדעת מה היו הפקודות. לא. אם התורה היא תורת חיים, אם התורה היא חוקי חיים, אז האדם הגדול בענקים, אברהם אבינו, הוא יכול לתפוס את אותם חיים, נעשו כליותיו כשתי תורות או כשני רבנים, והוא חי לפי חוקי החיים של עם ישראל. אחר כך, וישחה לגוי גדול, וביציאת מצרים יופיע עם ישראל שאלה חוקי חייו. אבל זה לא שהמעמד הזה, מעמד הר סיני, הטיל עלינו חובות. מעמד הר סיני גילה את חוקי החיים שלנו, שיחיד כמו אברהם כבר גילה את זה קודם. אבל אלה חוקי החיים שלנו. ואז יוצא שלו היה אדם ישראל חי בצורה ישרה, לו היה קדוש מרחם, מסתבר שגם הוא היה מקיים את התורה גם בלי הציווי, מפני שכך הם חוקי חייו. כשאני אומר בלי ציווי, היינו בלי הצייתנות האישית שלו לציווי, אלא מפני שכך ציווה השם, הוא ציווה ויעמוד. זה חוק, זה תכונת חיים. יש אנשים ישרים שזו תכונתם. תראו בסעיף 3. אדם מישראל, שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, לחיות חיים אמיתיים, לא חיים מדומים, צריך הוא שיסכים להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל, בכל ליבו, בכל חושיו, כוחותיו הגשמיים והרוחניים. היחיד מישראל שרוצה לחיות חיים ישראלים אמיתיים, אז הוא צריך שליבו וחושיו וכל כוחות החיים שלו יחיו לפי התכונה הישראלית, לא לפי מה שהוא קרא בעיתון או למד באוניברסיטה דברים. צריך לחיות לפי תכונת חייו. שישים אדם ישראל שרוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך שישים את מגמת חייו לקנות לו באופן אישי, לפי היכולת שבידו, את המידות הישראליות ואת הידיעות המיוחדות לישראל, שראש לכולן היא התורה בכל רוחבה, בכל ספר. אז אומר לנו הרב קוק שללמוד תורה זה להכיר את הישראליות שלנו. אז ככל שאתה יותר מלא בתורה, אתה יותר חי כחול לבן, יותר ישראלי. אז זה חיים מגמתיים, זה אדם שנאמן לעצמיות החיים שלו, לפנימיות החיים שלו. בלי תורה אדם ישראל יכול לחיות, יכול להתנהג כמו גוי, וזה עבדות, כי זה לא דבר מתאים לו. בסעיף הבא, סעיף זין, כל מה שאדם מרבה בתורה ובמצוות מתקשר הוא יותר בכנסת ישראל, הוא מרגיש בקרבו את נשמת הכלל כולו. יותר תורה, יותר מצוות, יותר ישראליות. ובסעיף 4 מתוך הספר אורות התורה, התורה עושה היא ממש את הנשמה הישראלית. זה לא שיש לנו חיים ויש לנו עול שלא מתאים בכלל לחיים וחונק את החיים ומשעבד אותנו. לא. התורה היא מהות חיינו, כי הם חיינו ואורך ימינו. לכן בסעיף 5 קובע הרב קוק, כפי שהרמב״ם כותב באיגרת תימן, שזאת התורה לא יוכל להימלט ממנה אפילו לא אחד מישראל. אם התורה הייתה עול חיצוני, אז יש הרבה אנשים שברחו מן התורה או מתרחקים ממנה. אבל הרמב״ם קובע שמפני שהתורה היא טבעית, אז אפילו לא אחד מישראל יכול להפוך את תכונתו הטבעית. יכול להיות שבמשך זמן מסוים הוא מתנכר לתכונתו, אבל אותו זמן הוא זמן קשה מאוד, הוא זמן רע, הוא זמן של מצוקה. רק כאשר ישוב אל התורה לחיות בפועל את תורת נשמתו, אז הוא חי בצורה כזאת שרצה לזכות את ישראל. לכן בסעיף ו' בסעיף 5, אל יחשוב אדם שאפשר לחיות חיים רוחניים בלא אור התורה. אין מציאות כזאת, אי אפשר לעלות על הדעת דבר כזה. כשם שאי אפשר לחיות בלא אוויר, בלא אור ואוויר, בלא מזון ומשתה, עוד יותר ויותר מזה אי אפשר לחיות בלא חיות התורה. ואם רואים אנו בני אדם רחוקים מן התורה והם חיים בכל זאת, באמת מידת רוחניותם היא רק לפי אותו הערך שהם קשורים אל התורה, או אל אותם שהם חיים חיי התורה. יששכר וזבולון. יש אדם שהוא מחזיק הרבה ישיבות, הוא תומך בהמון מוסדות. זה הצד שלו, וזה הקשר שלו אל התורה. הוא באופן אישי איש עסקים, ומולך כשאין כמותו. לא מתאים לו לשבת. אבל כמה אנשים הוא מושיב כתוצאה מהעסקים שלו, כתוצאה מהצדקה שלו. או שיש בהם, באותם אנשים, בסתר נשמתם איזה אוצר של ירושה מהשפעת חיי התורה שאבותיהם זכו להם בדורות קדומים.
זה לא פותר אותו ללמוד תורה.
לא, זה לא פותר אותו. אבל אפשר ש... יצא ידי חובה במינימום שבמינימום. יש בגמרא במנחות דעה שהגמרא אומרת שלא בטוח שמותר לפרסם אותה, שאפשר לצאת ידי חובה בקריאת שמע, שחרית וערבית, מותר, משום איסור גם ללמוד משנה בבוקר, משנה בערב. יש אדם שיכול לצאת ידי חובה במינימום. הרמב״ם כותב בהלכות תלמוד תורה בפרק א' שכל אחד חיה בתלמוד תורה בכל מצב שהוא, גם בעל איסורים וגם בעל צרות וכולי, כל אחד חייב במשהו. אבל הקשר לתורה יכול להתבטא או שאדם לומד, או שהוא מחזיק לומדי תורה, או שאפילו אם הוא לא עושה לא זה ולא זה, יש לו עדיין מחסן גדול, כי סבא שלו היה רב, ועדיין החיים הרוחניים האלה עדיין זורמים בו, אמנם בסתר, אבל זה מה שמחיה אותו. זה נקרא זכות אבות, כן.
למרות שהתורה לא עוברת בירושה.
נכון, אז הוא בן אדם שבפועל לא יודע תורה, אבל איזה זכות עוברת לו. הוא לא יודע. אתה אומר לו, תגיד משנה, תלמד משהו, הוא לא מבין, הוא לא למד. אבל בסתר נשמתו, יש לו תמיד פינה חמה אל הסבא שלו שהיה רב. וזה מה שמחיה אותו. אם כן, נדמה שזה הביאור בדברי חז"ל, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. כי להיות בן חורין היינו להיות נאמן למהות התכונה הישראלית שלנו, ומפני שהתורה היא עושה ממש את הנשמה הישראלית, לכן בערך מוחלט. להיות ישראלי פירושו להיות תורני. אלא שאנחנו צריכים לדעת את ערכנו כרגע, ולדעת שעם ישראל אחרי גלות כזאת ארוכה בוודאי השתבש מעט בדעתו, ודאי שמבחינת המודעות חסרה לנו הכרה מהי ישראליות אמיתית, ומתוך כך חסרה לנו גם הכרה מהי התורה בשבילנו, ולכן יש מדי פעם התנגשויות בין תורה לבין להיות ישראלי, כי לא כל כך רווח היום המטבע הזאת, מה שאמרנו, שלהיות ישראלי פירוש הדבר להיות תורני. ולכן אנחנו מרגישים מדי פעם איזה קושי כשאנחנו ניגשים ללימוד. אבל אז, אם יש קושי, אנחנו צריכים לדעת שהקושי הזה הוא זמני. וככל שנעסוק יותר בתורה, כך יותר נוציא לפועל את התכונה הישראלית. וגם, ככל שנעסוק יותר בתכונה הישראלית, כך נוכל להתקשר יותר אל התורה. לכן, אנחנו חייבים להתעזר במידת הסבלנות, ומתוך האמונה הזאת, בדברים שלמדנו, לדעת שלא ביום אחד אדם זוכה להיות, אדם זוכה לחיות את אותה מדרגה, מדרגת חיים ישראלית, ומתוך כך את ההתקשרות אל התורה. בדבר הזה אנחנו רוצים בעזרת השם לעסוק בחר. רק נסיים בסעיף 7, באמירה הזו של הרב קוק, שאחרי כל הדברים האלה מדריך אותנו כך. כשההתקשרות עם כנסת ישראל ברוחניותה ובעוצם מהותה באה למדרגה הגונה, אז מתחילה הכרה נעימה פנימית להיוולד בעצמיות הנשמה. כלומר, יש מדרגה שעוד איננה הגונה, מדרגה שעוד לא מספיקה. היינו שעוד איננו מרגישים מספיק מה ישראליות. אנחנו מגדירים ישראליות כפי מה שמצוי במטבע של השוק. אבל ככל שאדם יותר מתקשר עם כנסת ישראל, ככל שהוא חי חיים ישראליים אמיתיים, כאשר הוא יגיע לאיזה מצב הגון, כלומר איזשהו מצב שבהחלט אפשר לומר רובו ישראלי, אז גם היחס אל התורה משתנה. היום קשה לי, שאני עוד לא ישראלי, לחיות את כל העול הזה של התורה. והוא בוודאי קשה. איך תלביש את התורה הגדולה הזאת על גוי, זה דבר שהוא לא נסבל. אבל אנחנו לא גוי, אנחנו גוי קדוש, שומר אמונים. אז ככל שנפתח יותר את הישראליות, ככל שנרגיש יותר את הישראליות, כך הפגישה עם התורה תהיה מאוד מאוד נעימה לנו. ואז נרגיש את כל השם העובר דרך כנסת ישראל בכל העז, הדובר את המשנה ואת תורה שבעל פה כולה, ההולכת וזורמת מתוך אוצר החיים הטהורים והכבירים, מלאה תפארת והקדושה של תורה שבכתב, דבר השם הבא מכל השם. תורה שבכתב, דבר השם ודבר השם, וכל השם זאת התורה שבעל פה. ככל שאתה יותר ישראלי, וישראל במהותם נביאים הם, כלומר מקשיבים לדברי השם, כך היכולת שלנו להקשיב לתורה, הקשבה פנימית, הקשבה נעימה, כך הדבר הזה יגבר. אבל הדברים תלויים זה בזה. כמה שיותר אנחנו מכוונים בברכת התורה, אשר בחר בנו מכל העמים, ואז ונתן לנו את תורתו, אז הקשר בין הדברים הוא קשר נעים, טבעי, זורם, בינתיים צריך סבלנות, וצריך ללמוד את שני המרכיבים האלה שהם תורה וישראל. בעזרת השם, מחר נרחיב בדבר הזה ונתמקד בברכת התורה שבה אנחנו מברכים בין היתר, והערב נא השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו. אנחנו מבקשים על אותה ערבות, על אותה הרגשת חיבור מהותית בין ישראל לבין התורה.